טוב, אז אנחנו בחציו של פרק מ' ב', נכון? הגענו לדף סמך, ככה כמה שורות לפנים רק, נתחיל ממש מהשורה העליונה. כמו שאמרו רבותינו זכרם לברכה, יגעתי ומצאתי, בסדר? יגעתי ומצאתי תאמין, אני אזכיר איפה אנחנו נמצאים, המדובר הוא על זה שהיראה התתאה, טוב, דיברנו על זה אתמול ביום העצמאות, שהיראה התתאה בבסיס היסודי שלה היא ירושתנו. אנחנו מקבלים אותה ממשה רבינו, זה הרועה הגדול על כולם, דרך הרועים, בסדר? והיראה התתאה הזאת שהאדם עם ישראל באשר הוא, בכל רמה, זה עלי, זה דף סמך עמוד א' למעלה. סמך למעלה למעלה. והיראה התתאה הזו היא טבעית בכל אחד ואחד מבית ישראל. העניין הוא לחשוף אותה, היא אוצר. אין היא נקראת יראת השם, היא אוצרו. בסדר? ודיברנו הרבה, היא בחינת משה רבינו שיש בי ואיך זה יוצא. כל זה כבר עסקנו. ושהאוצר הזה יתגלה, אני צריך לגע בשתי היגיעות שדיברנו, יגיעת הבשר, זוכרים מה שדיברנו אתמול על הבשר ועל הבשורה, על ההמתקה, על ההמלכה, ביטוש, ויגיעת הנפש, היא יגיעת ההתבוננות. בסדר? היא יגיעת ההתבוננות, והיא צריכה להיות באופן קבוע. זה אמרו רבותינו ז"ל, יגעתי ומצאתי תאמין. הקושי הגדול בפסוק הוא שבין יגעתי למצאתי, לכאורה אין קשר. כי יגיעה זו עבודה, ומציאה זה המציאה. מציאה באה בהיסח הדעת, ולא ביגיעה. אין שייכות בין יגיעה למציאה. היסוד הגדול הוא שעל פי היגיעה, כיוון שאני אגיע במה, ולחפור למצוא את האוצר שלי, אז לעולם מבחן היגיעה יהיה שהמציאה תהיה מעבר ליגיעה. אני אגע ב-X, אבל לא אגיע למשכורת המתאימה ליגיעה, אלא אני אגיע בכלל מהאיסורים האלה, מהירידות האלה, מהמעופים האלה, לאיזושהי מציאה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה יגעתי ומצאתי תאמי. מצאתי יותר, מצאתי גם דבר אחר, מצאתי, ודאי, זה יותר, משהו שלא הבנתי שאני יכול להשיג אותו. חשבתי על זה ממש הבוקר בהקשר אחר לגמרי, אנחנו למדנו רות השבוע. חז"ל אומרים שקוראים רות באחד השבועות, כי מגילת רות היא מגילת הייסורים. וגם תורה ניתנה מעוני וייסורים. תורה ניתנה מעוני ומייסורים. אז שואלים, דיברנו על החלק הזה, כן דיברנו הרבה, מה ההבדל בין רות לאיוב? גם איוב זה ייסורים. אז הביטוי הוא אחר. הביטוי הוא שברות זה ייסורים שיש להם אחרית, ובאיוב זה ייסורים שאין להם אחרית. שאלנו, מה אין להם אחרית? תודה רבה רבה רבה. מה אין להם אחרית? הרי יכפיל הקדוש ברוך הוא את שכרו ושבען הבנים ובנות וכו' 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 וכו'. ומה בעצם בעומק הקשר בין מתן תורה במובן של איסורים ועוני? ומי שלמד תורה לא מאיסורים ועוני, ולמה דווקא מתן תורה קשור לאיסורים ועוני? מה המהות? ומה העניין של רות באיסורים ועוני? לעניות דעתי יש דבר פשוט, שהוא ברור מהמגילה, אבל הוא מאוד יסודי, הוא מסביר את הכל. כשאנחנו חוגגים את זמן מתן תורתנו בשבועות, דיברנו על זה, אנחנו חוגגים חג מתסכל מאוד. בפסח יצאנו ממצרים. בחנוכה נכנסו החשמונאים, המכבים, ומכבים והיוונים. ובפורים היה. בו' בסיוון קיבלנו את הפליק הגדול של העולם. עלה משה רבינו ואחרי 40 יום הודיע, בוטל. זה מה שקיבלנו בו' בסיוון. והוא הופך להיות אצלנו זמן נתן תורתנו. זה דבר מדהים. אתם יודעים למה צריך להגיע לו' בסיוון אחרי יציאת מצרים? כדי להבין שבו' בסיוון קיבלנו את הכוח לאיסורים שיש להם אחרית. קיבלנו את הכוח לקבל לוחות שבורים ולהתמודד עם הדברים באוהל מחוץ למחנה עם עצמי, ולעלות מהמקום החדש שעוד לא הייתי בו, ולהתרומם, שלום לך, ולהתרומם למקומות שמעולם לא יכולתי לחלום שאוכל להגיע אליהם, כי מעולם לא הודיתי וכמה אני למטה. ולהגיע ביום הכיפורים לזמן סליחה וזמן מתן תורתנו הגדול של לוחות השניים. ואני מה זאת מגילת רות? זאת המגילה של הגיבורים שלא היה להם כוח להתמודד, הגיבורים הירודים כלשון חז"ל, אלימלך, מחלון וחיליון, ושל הירודים שהיו מוכנים ללכת דוח אל הביזיון כדי להתמודד. נעמי הולכת לבית לחם רק כדי להתבזות. אין לה שום סיבה נוספת הגיונית ללכת לבית לחם. היא יכולה למות כמלכה במואב, היא יכולה גם לגלה שם את היידישקייט שלה אם היא רוצה דווקא. היא יכולה לעשות מוזיאון לזכר הילדים שלה והנצחה. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. היא הולכת כדי ללקוט שיבולים, להתענות ושישאלו הזאת נעמי. כי היא רוצה להיות חלק מפה. רות הולכת אל הביזיון ישר. אין לה שום הסבר אחר. היא הולכת אל הביזיון, אין טיפת היגיון במה שהיא עושה. אין בנים במאי, אין להן תאגנה, להן תסברנה. כשמתברר הסוף שהיא הולכת אל השבירה, היא הופכת להיות הגיבור. דהיינו, אל התיקון שלי. זה דבר מדהים, ולהצדיק. ולהגיע אל התיקון הזה. בועז הוא השיא של הכל. הוא אדם בסיסי העולם. בסיסי העולם, אדם זקן. אנחנו ראינו. מהגורם בלילה לא נעמי חוזרת אל רות. ויבוא העיר, הוא מלווה אותה. ושכולם יגידו מה שהם יגידו. ומי הדמות ההפוכה? הדמות ההפוכה זה אדם אחד שנשאר המרכז של המגילה, פלוני אלמוני. הגואל, האח של אלימלך, הבן הנוסף של נחשון בן עמינדב, שאומר משפט אחד. לא אשחית את נחלתי. אני לא הולך אל היסורים. אני מסודר, גידלתי בית יפה מאוד, בשכונה מתוקתקת, ותפסיקו להרוס. והוא לעולם יישאר הפלוני האלמוני של מגילת רות. היסורים שיש להם אחרית זה לא שהצלחתי בסוף בביזנס. זה בכלל לא רלוונטי, זה לא קשור. אלא שאני רוצה את היסורים. יסורים הם רפואה. ורפואה עובדת רק אם אתה פותח הפה לקבל אותה. ואל תשאל למה הרפואה לא עבדה אם עשית פשוט. יכול להיות שעשית פשוט, ובסוף פתאום נפל עליך ירושה. היה פעם מיליונר שהסביר איך הוא נהיה עשיר, נתן הרצאה ארוכה, ואז הוא סיפר שהוא התחיל בהתחלה לנקות מדרגות, ואחרי זה הוא מחר מקניקיות, אתם מכירים את הסיפור? לא ישן בלילות, ואחרי זה הוא מחר סמרטוטים, יום אחד הוא נפל לביוב, נרדה לו רגל, ביל גייטס כזה גדול, וזה והוא ממשיך חצי שנה, ואז לילה אחד הוא מקבל מברק שסבא של אשתו מת. ומאז הוא ביל גייטס. זהו, אז... יש ייסורים שאין קשר בינם לבין זה שפתאום נפלה עליך ירושה. הסבא מת ונהיה את המיליונר. בסדר, רק אין קשר בין זה לבין הנקניקיות מהסיפור הקודם. יש לי שהולך אל הסיפור הקודם כי הוא מאמין שזה המהלך. הוא לא מתנדב, אבל הוא מבין שככה קדוש ברוך הוא ברא את העולם. קדוש ברוך הוא ברא את העולם בשבירה. זה סדר העולם. הנסירה היא סדר העולם, היא השבירה. הם ייסורים שיש להם אחרית, לכל ייסורים יש אחרית, זה המוסר שהוא לומד מהחיים. הוא רוצה את זה, הוא פותח את פיו כדי לקבל את הרפואה. הוא אומר ולא על ידי ייסורים וחולאים, אבל הוא אומר ולא על ידי ייסורים וחולאים רעים. הוא מבקר שלא יהיו ייסורים שלא יהיה להם אחרית. אבל הוא מקבל את הייסורים שיש להם אחרית, כי הייסורים עצמם, הוא צריך לבחון מה הייסורים קדמו בי. וכל המגילה. ולכן זה מתן תורה. מגילת רות נקראת בעצרת, כי בלי מגילת רות, איזה מין חג זה וב בסיוון? זה יום טרגי. כל הוו בסיוון הזה. מה קרה בוו בסיוון? עומד עם, מגיע עד לשיא השאיפות, ואחרי 40 יום, מה רוצים מהם עם חטא העגל בכלל? מה רוצים מהחיים שלהם? הם שואלים איפה משה האיש? מה רוצים מהם? זה הסיפור חטא העגל? שילכו בוועדת חקירה לבדוק למה עשו לנו כזאת אוטופיה. שיבדקו את עניין העגל, שיבדקו כבר סוף סוף את העניין האמיתי, מה הבא? הייתה פה בעיה קשה, מה קרה? אני לא הייתי עומד שם. איש הלמה שם, אתה מגיע לכאלה פסגות, משה האיש נעלם, אתה מגיע לאקסטזות רוחניות כאלה גדולות, עשו לך כלום. ועוד אין תורה, אין משה. ומודיעים שהוא מתעכב, וזה אחרי הזמן. וכל הסיפור הוא שזה יישאר זמן מתן תורתנו. זה זמן מתן תורתנו. זה ה... ולכן קוראים רות בעצרת. זה אני חושב גם מה שהוא אומר פה עכשיו, איך התגלגלנו לזה. זה מה שהוא אומר, ביגעתי ומצאתי טעמים. יגעתי ומצאתי כאילו בלי קשר ליגיעה, אבל הבנתי שזה מהיגיעה. אני מבין שכל נקודה ביגיעה היא זו הייתה המציאה, לא פתאום סבא של מת. יגעתי, זה קרה לאיוב. אצל איוב פתאום הכל יסתדר והביזנס יסתדר מחדש, סימן שיש השגחה והקדוש ברוך הוא עוזר. זה לא הסוגיה. זה כמו נחוניה בנחום משגם זו שדיברנו. השכין, המכה, היא עצמה היגעתי ומצאתי. על מה השכר בתלמוד תורה? זמן מתן תורתנו. על מה השכר בתלמוד תורה? על המציאה? מה פתאום? על התלמוד תורה. למדתי יום שלם תורה. לא הבנתי כלום. קיימתי מצווה תלמוד תורה. ודאי. שכר תלמוד תורה 24 שעות. למדתי 10 דקות, אני גאון, הבנתי הכל והלכתי לשחק באולינג. הסברתי בבוקר לפסיכי ש24 שעות לא הבין את העסק בשנייה. קיבלת 10 במתודה. 23 שעות ועוד 50 דקות, שכר ביטול תורה יש לך. חקירה אחר כך. התוצאה היא בכלל לא הקובע בנושא. זמן מתן תורתנו הוא הזמן שבו אין חשיבות לתוצאה אלא ליגיעה. הוא הזמן שבו מבחן התוצאות, התכלס, מת, ועברנו למבחן היגיעה. זה הזמן שנגמרה מצרים. במצרים בחנו את הגודל של הפירמידה שבנית. ובדקו אותך. גבוה מספיק טוב, לא גבוה ברמפה לפה. נגמר מבחן התוצאות. ואז לוקחים אותי לזמן מתן תורתנו. אבל אדם יכול להחליף ולהגיד, אוקיי, גם פה התוצאות לא רעות, ואז מביאים לך אותם שבורים. ואז אדם נשבר לגמרי. ואז אומרים, ואתה יודע למה זה היה? זה היה GPS, אתה יכול להגיע לזה לבד. אני בטוח שכל מאמרי המערכת, אחרי י"ז בתמוז של השבירה, כל מאמרי המערכת היו מלאים בדבר אחד. אין סיכוי, חבל על הזמן. מה שלא היה עם קולות ולפידים, בטח לא יהיה עם... התערות הדילטטה, בטח זה הפך להיות הזמנטרה. אז חידשו את ההתערות הדילטטה, וזה כתבו כל מיני מילים. התערות הדילטטה, מה עם נוקים, התחילו כל הזה, אמרו להם שהם שבתאים בטח, ומשוגעים. אז התחיל. וגם אם יש סיכוי, זה אף פעם לא יתמו הלכות הראשונים. נכון? אז בשביל מה? זה זמן נתן תורתם. רות, נעמי, בועז. הולכים אל היסורים. פותחים את הפה, ואומרים, אם זו רפואה, אז לשם יחודקו שבריחו, שכינתי בשם כל ישראל, ואני בולע. זה עולם שלם. זה עולם שלם. וזה יגעתי ומצאתי, וזה מפתח מציאות של אמונה. יגעתי ומצאתי טעמי. וכי נכתיב, אם תבקשנה הכסף, את היראה, על זה כתוב על יראת השם. אם תבקשנה הכסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. זה הפירוש של התניא לזה. פירוש כדרך שמחפש אדם מטמון ואוצר הטמון בתחתיות הארץ. והוא יודע שהוא קיים, וככל שברור לו יותר שהוא קיים, כשחופר אחריו ביגיעה עצומה, כך צריך לחפור ביגיעה עצומה לגלות אוצר ביראת שמיים הצפון ומוסתר בבינת הלב של כל אדם מישראל. והיגיעה הזאת, כפי שאמרנו בכל החלקים הקודמים של הפרק, לא עושה לו קושי. לכן מילתא זוטרא אתן. כי הוא יודע שיש פה את האוצר. ובא אליו כל אחד ואומר לו, אתה משוגע, חם בחוץ ואתה חופר. אבל הוא יודע שיש פה את האוצר, כי הוא ראה שאבא שלו שם שם. הוא יודע. שהיא בחינה ומדרגה שלמעלה מן הזמן. אז אומרים לו, בסדר, אבל למה בלילה? תעבוד רק ביום. זאת אומרת, אתם לא מבינים, ביום עובדים במפעל שסגור בלילה, אבל האוצר פה גם בלילה וגם ביום. זה הלא ימוש. זה ביום ובלילה, זה למעלה מבחינת הזמן. אין זמן שבו אני לא יכול לגלות את נקודת היראה הזו. אדם יכול לצאת מנקודת הנחה שאת היראה הזו מלמרוד במלך מלכי המלכים, את היראה לא לחטוא. שזה עצם ההבנה של המילה חטא. חטא פירושו זה לא אתה, זה החטאה. ההבנה הזאת יכול להיות תלויה במצבים מסוימים, במציאויות מסוימות בעולם, אבל יש מציאויות שבהן אנוס. העולם נמצא בכזה הסתר, זה אונס, פה לא שייך לבקש יראה. תחשבו מתי התניא מדבר. התניא מדבר לפני 200 ומשהו שנה ברוסיה, ואז יכול אדם להגיד בסדר, נו הרעיון הוא יפה, יבוא דור, יותר יבין את זה, יותר ייפתח לזה, יהיו תנאים יותר טובים לזה, תהיה איזו תשובה גדולה, תהיה איזה... אבל לא תמיד אפשר לגלות את נקודת היראה הזו. אז הוא אומר, ברגע שאתה קולט שזה אוצר, שהוא למעלה מבחינת הזמן, שהיא בחינה ומדרגה שלמעלה מן הזמן. אין זמן שזה לא שייך. והיא היראה הטבעית המסותרת הנזכרת לאל. הרי יש בנו את האהבה והיראה הטבעיים, תחילו אורחים וטבעיים. היא היראה הטבעית, בסדר? כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובבך לעשותו, היא היראה הטבעית המסותרת לאל. רק, ונכון, היא נותנת רק את היראה תתאה. היא נותנת את היראה תתאה, היא נותנת את הספתח. בסדר? כדי שזה יופיע בהתגלות עליהם, זה התבוננות והתבוננות. כמו שאמרנו, במנגנון, היראה התתאה הזאת מתפרצת לא עלינו בשעה של מסירות נפש. אבל בחיים, יש את היכולת לפרוץ אותה. היא באוצר. כמה שיש מסתורים, חושך כפול ומכופל, רק צריך את ביטוש הבשר ואת יגיעת הנפש של ההתבוננות. רק. שכדי שתבוא לידי מעשה, לבחינת יראת חטא, כלומר כדי לתרגם את זה לרמה שאני, שעד אתמול הייתי מסומם על איקס, אבל אני יכול עכשיו להפוך את זה למשהו שהוא לא אני, למרות שאני בתוך זה 100 שנה. ואני ירא את זה ואומר זאת החטאה, כדי שתבוא לידי מעשה, לבחינת יראת חטא, להיות סור מרע. ממש, דהיינו במעשה, אבל לא רק במעשה, אלא בדיבור. ולא רק במעשה ובדיבור, אלא אפילו להגיע לסור מרע במחשבה. וזה הבינוני האופטימלי, שגם ערעור הלב, ערעור עבירה לא עולה, ונותן כמו שקראנו לזה טרומבוז על המוח, הוא לא הופך למחשבה. בסדר? צריך לגלותה, את היראה הזאת. ממצפוני בינת הלב, מצפון, צפון בפנים, שלמעלה מהזמן, שקראנו הרגע, להביאה לבחינת מחשבה ממש שבמוח, וצריך להפוך להיות למחשבה עם אותיות, וצריך להפוך להיות ממצפוני בינת הלב, וזה מין משהו מאוד מאוד עמוק, מאוד אוצרי, אבל בלתי ניתן לעבור למחשבה, והעלייה צריכה להפוך להיות הפוכה, לא יראו עבירה שעולה מהלב אל המוח, בצינור הקל, אלא ממצפוני בינת הלב, מהיראה הטבעית עד למחשבה שבמוח. להעמיק בה, כי כדי להעמיק במשהו, אני צריך שיהיה לו איזשהו נפח, איזושהי ישות כדי להעמיק בו. אני לא יכול להעמיק במצפוני בינת הלב, כי אין שם העמקה, אין שם נפח, אין שם אורך ורוחב ועומק. כדי שאני אוכל לגעת בזה, זה צריך לעלות ממצפוני בינת הלב, בסדר? ולהיכנס לקופסאות, לקופסא של מחשבה, למוח, למחשבה. למחשבה יש אותיות, כמו שאנחנו יודעים. ואז כשזה יהפוך למחשבה ממש במוח, אפשר יהיה להעמיק במחשבתו משך זמן מה, ממש. כי זה ייכנס מלמעלה מבחינת הזמן לזמן. כי זה מחשבה, מחשבה היא כבר כפופה לזמן. עד שתצא פעולתה מהכוח, ממצפוני, אל הפועל ממש. ומה זה הפועל ממש? למחשבה ולדיבור ולמעשה. דהיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה. למה? מפני השם, אתם זוכרים שכל הפרק הזה והקודם לו הם להסביר למה היראה היא הכנף הראשון שאנחנו עובדים עליו וטרם אנחנו נעבוד על אהבה. והיינו להיות סור מרע ועשה טוב במחשבה, דיבור ומעשה, מפני השם הצופה ומביט ומאזין ומקשיב ומבין אל כל מעשהו, ובוחן כליותיו ריבו. וכשאני מבין שהוא בוחן כליותיי ולידי, ורק לי יש בעיה להעביר את זה ממצפונים למחשבה. אבל כשאני מעביר את זה למחשבה, אני קולט את זה. אז אני תופס שהוא מסתכל בי. בהמשך התניה ישאל, אבל הקושי הגדול במשל למלך, זה שמלך מסתכל בי, זה נכון, לכן אני מפחד, אבל גם אני מסתכל בו. וכאן רק קשה להרגיש שאני מסתכל בו, כי אני חי בעולם שקשה. הוא ידבר על זה עוד מעט. וכמאמר רבותינו ז"ל, תסתכל בשלושה דברים. עין רואה ואוזן שומעת, זוכרים? בכל מעשיך בספר נכתבים. מסביר התניא, מה זה הסתכל? הסתכל מלשון שכל. הסתכל בעיני השכל שלך. הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. לכן הסתכל מופיע בסמך. כי או שאתה עושה את זה באופן שכלי, או שאתה שחל. כלומר, ההסתכלות היא בהתבוננות. תמיד הסתכלות זה בהתבוננות, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, שהסתכלות זה לא ראייה, ראייה זה ראייה, והסתכלות סיכל את ידיו, דיברנו על היפוך השמאל והימין. זה כבר השכל של העיניים. בסדר, זה כבר המחשבה של העיניים, להסתכל. וגם, כי אין לו דמות הגוף, זאת שאלה, זה מה שהוא שואל עכשיו. ואז ממילא, איך אפשר להגיד, עין רואה, אוזן שומעת, עכשיו זה לא רק שאלה כללית בכלל על מה שאנחנו קוראים האנשה באלף, פרסוניפיקציה. כלומר, איך אתה אומר על הקדוש ברוך הוא עין רואה? זה לא המקום לשאול את זה, כי יש מקום לשאול את זה בכל פרשה בתורה. הוא אומר, איך אני יכול לחוש עין רואה? אין עין. איך אני יכול? הוא מציע הצעה מדהימה. בנפש, לאדם שמוכן להיכנס לזה. הרי עד רבה. אז למה אמרו לי עין? בוא נחשוב רגע, כשמדברים איתי בפרסוניפיקציה, כשמדברים איתי בהאנשה, אז אומרים לי משהו כך. כשאני אומר, תשמע, בעברית, עכשיו בלשון בני אדם, טובה ראיית עיניים ממשמע אוזניים. אני ראיתי. מה אני מתכוון להגיד לך שאומר אני ראיתי? אני ראיתי, אני מתכוון להגיד לך, שמע, זה לא שמועה, ראיתי ממש. ואז אני בא ואומר, אוקיי, ראית, אבל אתה יש לך יכולת לראות ימינה ושמאלה מטר וחצי. עכשיו בוא ניקח את המשפט הזה ונגיד מה. מה בראייה ביטא את השלמות? ראיתי, זה לא שמועה. מה בראייה ביטא את החיסרון? זה שהראייה שלי היא מוגבלת. עכשיו מה זה פרסוניפיקציה? הקודש ברוך הוא רואה, הוא לא שומע. ויש רק פלוש אחד, שזה לא למטר וחצי. כלומר, זאת ראייה, קח את שלימות הראייה ביחס לדברים שלך, ותבין שהיא לא הראייה שלך. גם בשמיעה יש שלימות שאין בראייה. שואל אותך, תגיד לי, אתה היית שם וראית, או ששמעת אותו אומר את זה אישית? אני לא יכול לבוא ולהעיד בבית משפט ולהגיד, אני יודע מה הוא אומר, כי ראיתי אותו יחד עם הקהל. אז יש שלמות בשמיעה. אלא מה, יש חיסרון בשמיעה? לא ראיתי, רק שמעתי. אבל את זה אין הקודש ברוך הוא, כי השמיעה והראייה היא דבר אחד. כי הכל למעלה מהחושים. אז למה אני משתמש בפרסוניפיקציה? כדי לקחת את השלימויות ולדבר עליהן באופן הבלתי ניתן להבנה. מה שאמרתי במילים בעל פה כתוב פה עכשיו. הרי אדרבה, הכל גלוי וידוע לפניו ביתר שאת, לאין קץ מראיית העין ושמיעת האוזן על דרך משל. כלומר, קח את אותה מעלה ואת אותה שלמות, רק בלי קץ. בלי גבולות. המינוס שלי הוא הגבולות. האין קץ ידוע לך אצלו. ותשתמש במושגים האלה כדי להבין את זה. רק הוא, מה זה הראייה והשמיעה למעלה? בכל זאת צריך להבין את זה. על דרך משל, מה זה נקרא הכל גלוי וידוע? על דרך משל, כמו אדם, זה משל שהוא, דיברנו עליו יותר מפעם אחת, זה משל שעוד מעט הוא יגיד עליו את המשפט הידוע, נו, שזה רק משל. משל ממש. והוא יגיד, המשל הזה הוא רע כל כך, הוא מצוין, אבל כיוון שהוא כל כך טוב, הוא הכי רע שיש בעולם. כי אתה עוד יכול לחשוב שהוא ברצינות. ואז הוא יסביר לאט. רק הוא על דרך משל, כשאני רוצה להבין מה פירוש הקודש ברוך הוא שומע. מה פירוש הקודש ברוך הוא גלוי וידוע. מה זה גלוי וידוע לפניו? אני בשביל גלוי וידוע מבין גלוי, הכוס גלויה וידועה. ולפני שתי שניות היא לא הייתה גלויה, ועוד דקה אני יכול לשכוח. והוא על דרך משל כמו אדם, היודע ומרגיש בעצמו, כל מה שנעשה ונפעל באחד מכל רמח איבריו. כלפי עצמי. כמו קור או חום. אני יודע עכשיו אם קר לי או חם לי, אני יודע אפילו אם קר או חם לציפורניים של הרגליים שלי. ואפילו חום שבציפורני רגליו על דרך משל. עם מכווה באור. ציפורניים זה לא ממש חלק מה... בכוונה מביאים את הדוגמה של ציפורניים, כי הרי ציפורניים זה משהו שכשאני נוטל את הציפורניים אני לא מרגיש. אבל אם בדבר הזה שאני לא ארגיש כשאני נוטל אותו תהיה קביעה, אני ארגיש. כי זה קשור אליי. וכן מהותם ועצמותם. האדם חש בהם. ככל שהוא רגיש יותר לגופו, הוא יכול להגיד מה כואב לי. האם כואב לי הבטן, או שהוא יכול להגיד כואב לי X. וכל מה שמתפעל, מתפעל הכוונה היא כל מה שמשתנה, שמתרחש עכשיו, בכיס המראה או בריאות או בבטן או ברגל או בציפורניים, בהם יודע ומרגיש במוחו. איך ראית? יש לך אולטרסאונד פה. הרופא אומר, אוקיי, צריך לצלם. אתם מכירים שאני אומר לרופא, אתה צריך לצלם, אני יודע. תצלם, בסדר גמור. אבל אני כבר יודע זמן. תצלם. ואז יש דיון על הצילום מבחוץ ועל הצילום מבפנים. איך קורה לי? הרי לא ראיתי את זה בעיניים. ולא שמעתי את זה באוזניים. אלא מה הכוונה? מה שהוא אני עצמי, אני חש. למה הרופא צריך לצלם? כי עם כל האהבה שלו אותי, הוא לא אני עצמי. אז אני חש את זה בלי עיניים ואוזניים שלי, זו דוגמה יפה מאוד. והרופא צריך עיניים חיצוניות. עכשיו כשיעמוד הרופא ויגיד לי, גלוי וידוע לי ש, X. וכשאני אגיד גלוי וידוע לי ש, שנינו אומרים שני דברים שונים לחלוטין, ומאוד יכול להיות ששנינו אומרים את אותה אמת רפואית. מאוד יכול להיות ששנינו אומרים בדיוק את אותה אמת. איפה הפספוסים שלי בגלוי וידוע? שאני מבולבל, אני כבר לא יודע אם כואב לי היד, הרגל או האוזן או הזה, אני... אבל אין לכל שבוך את הבלבול. אז אם אני יודע בדיוק גלוי וידוע, והרופא יודע גלוי וידוע, שנינו הגענו לאותה מסקנה. הוא עם עיניים ואוזניים חיצוניות, אני בלי עיניים ואוזניים. אבל אני אומר, נראה לי, בהיר לי. אני יודע. וכאין ידיעה זו, זה משל מדהים, על דרך משל, יודע הקדוש ברוך הוא כל הנפעל בכל המבראים עליונים ותחתוניים. כי כל מה שיש פה זה הוא בעצמו. להיות כולם מושפעים ממנו יתברך. למה אני יודע מה קורה לי עכשיו בקיבה שלי? כי הקיבה מושפעת ממנו. אז אני מרגיש מה קורה בציפורניים ובקיבה. למה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא מרגיש מה קורה פה? אלא איפה העין, איפה האולטרסאונד, ואיפה האולטרסאונד שלך. כמו שכתוב, כי ממך הכל. וזה שנאמר, וגם כל היצור לא נכחד ממך. במוסף של ראש השנה אנחנו אומרים, הכל גלוי וידוע לפניך. וגם כל היצור לא נכחד ממך. אתה פועל ואתה עושה ואתה עשית את כולם וכולי. וכמו שכתב הרמב״ם, והרמב״ם אומר את זה מהמקום השכלי, והסכימו לזה, לכן הוא מאיר את ההערה שלו בסוגריים, חכמי הקבלה, כמו שכתב הרמק, רב מוישה קרדוברו בפרדס, דיברנו על זה בפרקים הראשונים, לא ניכנס עכשיו, זוכרים את המשפט שהוא היודע, נו נו נו, והוא המדע, והוא הידוע, ויש איזה דיון גדול בין המהר"ל לבין אחרים, שבידיעת עצמו כביכול, יודע הקדוש ברוך הוא, יודע כל המבראים כל המבראים, סליחה, הנמצאים מאמיתת הימצאו וכולי, זה לשון הרמב״ם. בידיעת עצמו אוטומטית הוא יודע את כל נו הנבראים, כי הכל נמצא מה? מאמיתת הימצאו, בעברית אחרת. אין עוד מלבדו. כלומר, כל מה שיש זה הוא. כל מה שיש זה הוא, אז במשל שאמרנו, מה אתה מתפעל מזה שהאדם מרגיש שכואבת לו הבטן? והתפעלת פעם מתינוק. ואמרת, וואי, איך הוא יודע שכואבת לו הבטן? תינוק שעוד לא יודע אם עושים גרפס או לא. הוא יודע שכואבת לו הבטן? איך הוא יודע? והוא יודע לפעמים למקד את זה הרבה יותר טוב ממבוגר. הרבה יותר טוב. כי כל הפסיכולוגיות והטראומות עודם לו. הוא יודע למקד לפעמים בדיוק איפה. איך? כי מעמיתת המצאו זה נמצא. אז המשל הוא מדהים. רק יש לו בעיה אחת. שהוא מסוכן מאוד. רק שמשל זה נזהר מיד התניה. אינו אלא לשכך את האוזן. זה רק בשבילנו שנרגיש טוב לרגע, אבל אל תחשבו שזה נכון. לא באמת. הכל לא באמת. לא להתבלבל. אבל באמת אין המשל של הגוף והנפש דומה לממשל כלל. לפעמים הוא דומה קצת. הפעם בכלל לא. זה כשהוא נבהל מהמשל. כי נפש האדם, אפילו השכלית והאלוקית, היא לא אלוקית. היא גם כנברא. גם היא מתפעלת ממאוראי הגוף וצערו. למה אני מרגיש שכואבת לי הבטן? כי כואב לי הראש מזה שכואבת לי הבטן. כואבת לי הנפש מזה שכואבת לי הבטן. בעברית אחרת, כשכואב לי בציפורן הקטנה, אז גם נפשי האלוקית בסבל, כי היא לא מרוכזת. אתם מבינים את הסכנה במשל? זאת אומרת שכואב לנו, אני יודע שיש צער השכינה, אז זה משפיע על עצמו כביכול חס וחלילה. כלומר, הרי אני השם לא שניתי. האם חלילה הוא מושפע מכאבי הציפורניים שלי? הוא מושפע מהמינוס בבנק? הוא מרגיש את המינוס בבנק. כי הוא הבנק. אבל הבנק זה לא הוא. חז"ל אומרים, הוא מקומו של עולם. ואין העולם מקומו. אלא קשה להבין את זה. אני השם לא שניתי. אין לו שום התפעלות מהעולם. אתה הוא, עד שלא נברא העולם, נו, ואתה, אותו הוא מי שנברא העולם. ומה עם טריליוני הפרוטונים? שיושבים לו על הכתפיים עכשיו באחריות הכללית שיש למנכ״ל שלא הייתה לפני כן. אני השם לא שניתי. רק צמצמתי חלל פנוי שבו יש אפשרות לשחק במגרש שלכם. בסדר? יש את היש שלכם שמבחינה אלוקית הוא אין מוחלט. בסדר? ויש את היש האלוקי שמאפשר ליש הזה להתקיים. שמאפשר ליש הזה להתקיים. יש את שניהם. סוף מגילת רות אגב, אני פתאום חשבתי רק השבוע. עובד, שהוא כל סיפור מגילת רות. נכון? למה השכנות קוראות שם לילד עובד? כי זה כל הסיפור. ייסורים. עובד. לא אלימלך. לא אלי מלך, וכיליון, ומחלון, שבשמות החיוביים הם שמות מדהימים, מכילה, נחשפה וגם קלטה, עובד. ועובד הוליד את, נו, ישי, וישי הוליד את דוד. ישי ודוד הם שני השמות העבריים הכי קלאסיים, שהם שלוש אותיות, שתקראו אותם מאחור ומקדימה. נכון? זה גבד. יודעים מה זה ישי? יש מפה ויש מפה. יש מלמטה למעלה, יש מלמעלה למטה. זה שם מופלא. יש מלמטה למעלה, יש מלמעלה למטה. וישי מת בעתיו של נחש. ובן ישי בית הלחמי. מת בעתיו של נחש, בעצם לא היה מגיע לו למות. רק מפני שהיה נחש בעולם פעם, אז הוא נכנס לתוך החטאים. דוד, שהוא הרגל הרביעית של המרכבה, מה זה דוד? דוד. אבל לא רק דוד, אלא דודים. דוד. דד. זה דוד משני הצדדים. ואין משמעות לשתי אותיות מהשלושה לבד, בדוד. אין, דו. אין משמעות. אם אתה לוקח את שתי האותיות לבד, אתה מקבל את ההפך, אתה מקבל שניים. אם אתה לוקח אתם ביחד, אתם יודעים מה זה דוד? זה הרעיה והדוד. למה דוד ודוד זה אותו דבר? כי מה זה דוד? דוד זה כלי שיש לו דדים, והוא נותן לך מים. זה דוד. מה זה דוד? דוד מים. שמתם דוד פעם למים, שיהיה לכם דוד? אז הדוד, כן? אז הדוד הוא דוד שהוא מניק, כמו הדד, כמו הדדים. מה גורם ליניקה? הרעיה. התינוק שמבקש את היניקה. אם אתה תעשה מהם שניים, אז הדוד הוא לא דוד. חלודה, לא ישאר כלום. והתינוק ימות. אז זה חייב להיות אחד. אז זה דוד. ישי, זה השלב של האמונה הגדולה של יש ויש. וגבד, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, מי יודע את המשנה? את המשנה האחרונה של שישה סדרי משנה? שי עולמות, 310. שנאמר להנחיל אוהביי, יש. זו אוצרותיהם המלא. מסביר התניה, עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק את ההבנה ששם יש, והוא היש המוחלט. זאת המחלה. מתי עתיד? עכשיו, לפי ההתבוננות שלך. אז עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. זה לא...
זה
בדיחה,
אולי יש דבר בין ישיש לקשיש.
ישיש לקשיש? מה שישיש זה יש.
יש לו יש.
יש לו יש.
יש לו קש.
טוב, ישיש לקשיש. זה טוב. טוב.
יש לו קש, יש לו גם שק. יש לו...
זה נכון.
זה
הצד ההפוך. מה?
בעצם שער
היחוד
והמונה זה
ישי. זה ישי. ולדעתי, אם אתם שואלים אותי, זה מילה אחת, אבל לא ליפול. כל ליקוטי אמרים זה ליקוטי אומרים של רות. כל ליקוטי אמרים של ספר של בינוניים זה מגילת רות, שעניינה זה ליקוטי אומרים. ובועז אומר, היא לא תלקט בשיבולים, היא תלקט איפה? באומרים. גם באומרים תלקט ולא תחלימוה. והיא תגלה מהנפש הבהמית, מהאומרים, ממאכל בהמה, איך מלקטים, עד שנגיע לאמרים. לכן כל המגילה הזאת היא מגילתו של עובד. כשיש עובד, הוא יביא את ישי, הוא יביא את דוד. זה בלי סוף שם, רק שמות שמופיעים שם בסוף. פרץ הוליד את רם, ורם את המנדב, ומנדב את... אז רק נסיים את זה, וברשותכם אחרי התפילה אם נספיק, אז אם אתם מסכימים מה שנספיק, נגמור את הפרק אחרי התפילה. בסדר או משהו? מצוין. אז הנה, אז רק נגמור את זה, אבל הקודש ברוך הוא במשל, אינו מתפעל חס ושלום, וצריך פשוט להתכונן לתפילה כמה דקות. אבל הקודש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממאורעי העולם ושינוייו, ולא מהעולם עצמו, שכולם אינם פועלים בו שום שינוי חס ושלום. לכן המשל הוא רע. יש ויש. היש פה לא מפריע ליש. שם, זה לא אותו יש בכלל. בסדר? זה מוחלט. היש פה הוא אין. אבל הקודש ברוך הוא אינו מתפעל חס ושלום ממאורעי העולם ושינוייו, ולא מהעולם עצמו, שכולם אינם פועלים בו שום שינוי חס ושלום. בסדר? לא בקודש ברוך הוא, לא באחדותו, הוא יחיד ומיוחד והוא אחד וכו'. הנה, כדי להשכיל זה היטב בשכלנו, כלומר, איך העולם לא פועל שינוי בבורא? כבר העריכו חכמי האמת. כל עניין השתלשלות זה זה. כל הבירורים, כל היסודות שתמיד אנחנו עסוקים בהם, אז הרעיני בסתר המדרגה וההסתתרות והכל, נכון, הצמצומים, כבר העריכו חכמי האמת בספריהם. זה תניה קלאסי עכשיו. אך למה להעריך בזה? כל ישראל מאמינים, בני מאמינים. מצד מה? מצד מה שדיברנו כבר בירושתנו. בלי שום חקירת שכל אנושי. ואומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם. כלומר, אתה אותו הוא. והתניה לא קורא כאן לאי ברור. זה החוכמה בין הדעת של התניה. אני הוא זה שאומר כל הזמן, אני תמיד לדעת שאני בסופו של דבר רק עושה את זה בשביל, איך קורא לזה רב סעדיה גאון, כדי לבדוק את העודף. רק לוודא שהעודף, לא לוודא אם נתת לי נכון, לוודא שלא פספסתי, שלא נפל לי על השיש. אז אני קורא בגלל הצורך שלי בוידוא, אבל זה לא שזה באמת, אני לא סומך עליך שנתת לי. כאן נזכר לאל פרק אב. אבל איך האדם מגיע לעבודה הזאת של היראה? הנה כל אדם מישראל יהיה מי שיהיה. זה דבר מדהים עכשיו. בכל מצב, בכל מדרגה, בכל מציאות שאתה נמצא בה, בכל חטא, רשע גמור שבגמורים, כל אדם מישראל שאומר את זה, הוא בא להגיד, אוי ספר של בינוניים. עכשיו אני מדבר על כל אדם מישראל, לא יודע כלום, נמצא במציאויות הכי קשות. עכשיו אני מדבר בעיקר על המציאויות הרוחניות, כדי לראה צריך לראות, ויראו ויראו. לא יכול לראות כלום. כשהתבונן בזה, וכאן הוא הולך להציע את ההתעמלות, שעה גדולה בכל יום. והוא הולך להציע את ההצעה. אז הוא מגיע לעניין הזה. וזה ניכנס בעזרת השם מיד אחרי התפילה.